הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום חמישי ט' בחשוון תשע"ו, מסכת נזיר, דף סמך א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. הולכים וקריבים אנו בסייעת הדשמיה הגדולה לסיום מסכת נזיר, סיום שנחגוג בסייעת הדשמיה ביום שלישי הקרוב, י' ד' בחשוון תשע"ו, את נלמד את הדף האחרון של המסכת, הלא הוא דף סמך ו'. השתבח שמו לעד. עוד בשורה משמחת בפינו, לכם לומדי הדף היומי ובנות זוגן, רשמו לפניכם בשבת פרשת ויצא, ט' בכסלב תשע"ו, אנחנו נקיים בסייעת הדשמיה, בשמחה ובטוב ליבב, שבת אחים גם יחד של שבת הדף היומי במלון חפץ חיים. אירוע שרבים ייחלו לו, ציפו לו, ביקשו ודיברו עליו. ברוך השם, קורם אור וגידים, ובשבת פרשת ויצא, נתכנס כולנו יחד לומדי הדף היומי לשבת שכולה תורה ושירה והודעה לבורא עולם בשבת אחים גם יחד. אמרתי נתכנס כולנו, כמובן שעד כדי מה שהמקום יכול להכיל. שריינו לעצמכם את התאריך הזה. וכעת בשמחה ובטוב ליבב, אנחנו נושאים את תפילת בית המדרש בכניסתנו אליו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיה, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף סמך ממסכת נזיר. נציין ונאמר שתלמוד תורתנו הוא לרפואת כל הפצועים הזקוקים לרחמי שמיים מרובים ולרפואה שלמה. ובתוכם לילדה חנה בת אסתר, קלנה רפנה לה לחנה בת אסתר בתוך שער חולי עמך ישראל. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול כאמור, הלא הוא דף סמך ממסכת נזיר. את הסיכום והתמצות אנחנו מתחילים בדף נ"ט עמוד ב' מן המשנה שאמרה כך: נזיר ודאי שהיה בספק אולי נטמע באמת, וכן היה בספק אולי הוחלט במצורע, אוכל בקודשים לאחר 60 יום. ומותר לשתות יין ולהתאמע למתים לאחר 120 יום, כיוון שתגלחת מצורע דוחה לתגלחת נזיר בזמן שהוא ודאי מצורע, אבל אם הוא ספק, אינו דוחה. אמרה הגמרא, במה דברים אמורים? בנזירות מועטת שאז די לו ב-30 ימים, אבל בנזירות של שנה אוכל בקודשים לאחר שנתיים, ומותר לשתות ולהתאמע למתים לאחר דלת שנים. שנינו בברייתא לפרש את דברי המשנה, נזיר זה צריך לגלח 4 תגלחות. תגלחת ראשונה מביא ציפורים לספק מוחלט, אחת שחוטה ואחת משולחת, וחטאת העוף לספק נזיר טמא, ועולת בהמה לספק נזיר טהור. תגלחת שנייה מביא חטאת העוף לספק מוחלט, ועולת בהמה לספק נזיר טמא. תגלחת שלישית מביא חטאת העוף שמה היה טמא, ותגלחת של מוחלט אינה עולה כלל לנזיר. ועולת בהמה שמה הוא מוחלט ולא טהור. תגלחת רביעית מביא קורבן טהרה. שנינו בברייתא שבתגלחת ראשונה מביא ציפורים וחטאת העוף ועולת בהמה, והטעם שמביא כל הקורבנות משום שהוא מצורע ולא טמא, מביא ציפורים לחובתו, וחטאת העוף שבא לנזיר טמא תלך לקבורה. ועולה הבאה נדבה, שכיוון שהוא מצורע אינו יכול להביא קורבן של נזיר טהור, מכל מקום אינו מגלח תוך שבעה, אחר שמביא הקורבן דשמה אינו מצורע, אלא היה נזיר טמא בראשונה. עכשיו בשנייה הוא נזיר טהור, דכתיב, טהר לא יעבור על ראשו עד מלות. ואם אינו מצורע אלא טמא, חטאת העוף באה לחובתו, וציפורים נעשים מחוץ לעזרה, ולא אבי חולין בעזרה, ועולת בהמה, אבי נדבה. ואם הוא טהור, עולת בהמה באה לחובתו, וציפורים נעשים בחוץ, וחטאת העוף תלך לקבורה. וצריך להביא גם אשם וסבר כרבי שמעון שמביא למחר שלמים ומתנה, שאם הוא מצורע הרי זה אשמו, ואם לאו יהיה לנדבה ואוכל כדין אשם. בתגלחת שנייה ושלישית אינו צריך להביא ציפורים למוחלט, כיוון שכבר הביא, ומביא חטאת העוף בשנייה משום מצורע ובשלישית משום נזיר טמא. לספק נזיר טהור מביא עולת בהמה. תגלחת רביעית מביא קורבן טהרה ומתנה. אם ודאי היה נזיר מתחילה, הרי הראשונה חובה וכל השאר נדבה. ואם היה טמא מוחלט, מה שמביא עכשיו היא עולת חובה וכל השאר נדבה. מביאה גמרא מקרים נוספים ודנה מהו דין תרומתו ודין קורבנותיו. אם הוא תמה ספק מוחלט ודאי, הרי הוא אוכל בקודשים לאחר 8 ימים ושותה יין ומתאמה למיתים לאחר 67 ימים. אם הוא היה מוחלט ספק ותמה ודאי, אוכל בקודשים לאחר 37 ימים ושותה יין ומתאמה למיתים לאחר 74 ימים. אם הוא היה תמה ודאי ומוחלט ודאי, אוכל בקודשים לאחר 8 ימים, שותה יין ומתאמה למיתים לאחר 44 ימים. וכך הוא עושה מגלח מיד כדין מצורע וממתין 7 ימים ומגלח בשנית, ביום השמיני מביא קורבן מצורע ומותר לאכול בקודשים, כדי להיטהר מטומאתו, ימנה 7 ימים, ביום השביעי יגלח ויביא קורבן טומאה ומתחיל למנות 30 ימים לזירות טהרה, ביום 31 מגלח ומביא קורבן טהרה, נמצא שמותר לשתות לאחר 44 ימים, דהיינו ביום ה-45. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, נזיר טהור שהוא מצורע, אם יכול לגלח תגלחת אחת לשניהם, והשיב להם שאינו מגלח משום שהם חלוקים זה מזה, שנזיר מעביר שערו לגמרי ולא צריך לגדלו, אבל מצורע בתגלחת ראשונה צריך לגדל שערו כדי לגלחו פעם שנייה לאחר ימי סופרו. שאלו אותו תלמידיו שתגלחת שנייה של מצורע שאינו מגדל אחריה תעלה למצורע ולנזיר, והשיב להם שהם תגלחות חלוקות זו מזו, שמצורע מגלח לפני זריגת דמים, דכתיב ביום השביעי יגלח ורחץ במים ותאר, וביום השמיני ייקח שני כבשים, ונזיר מגלח לאחר זריקת דמים, דכתיב יגילח הנזיר פתח אוהל מועד, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. עוד שאלו אותו האם תגלחת של נזיר תמה ומצורע תעלה לשניהם, והוא ישיב להם שגם בזה אינו עולה לשניהם, כיוון שהם חלוקים זה מזה, שתמה מגלח לאחר שבא במים, דכתיב יגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו, ביום טהרתו משמע לאחר טהרתו, ומצורע מגלח קודם שבא במים, דכתיב ביום השביעי יגלח כל שערו ורחץ את בשרו במים ותאר. לשון אחר, אמרו לו תלמידיו, יפה אמרת שאין תגלחת עולה לתגלחת ראשונה של מצורע ונזיר, משום שזה לגדל וזה להעביר, אבל לתגלחת שנייה של מצורע ונזיר תעלה, כיוון ששניהם להעביר. השיב להם רבי שמעון בר יוחאי שנזיר טהור והוא מצורע אינה עולה משום שזה לגדל וזה להעביר, ואם הוא נזיר טמא ומצורע אינה עולה משום שזה לפני ביאת מים וזה לאחר ביאת מים. כך גם שנה רבי חייא, נזיר טמא והוא מצורע ואין התגלחת עולה לשניהם משום שזה לפני ביאת מים וזה לאחר ביאת מים. נזיר טהור והוא מצורע אין התגלחת עולה לשניהם משום שזה לפני זריקת דמים וזה לאחר זריקת דמים. זהו השינון והחזרה שלנו על דף סמך ממסכת נזיר, הדף אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על 6 השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, כיצד הותר זה שספק מצורע בקודשים והרי צריך להביא אשם? התשובה היא, משום שסוברים כרבי שמעון שיכול להביא אשם מצורע על תנאי, שאם אינו מצורע יהיה זה לשלמי נדבה. שאלה שנייה, נזיר שוודאי היה מצורע אבל ספק תמל הנפש, אחר כמה זמן יכול לאכול בקודשים? ומתי מותר מנזירותו? התשובה, אוכל בקודשים ביום השמיני, וכותבים התוספות שהלשון בברייתא לאחר 8 ימים זה לאו דווקא ומותר מנזירותו אחר 67 ימים. שאלה שלישית, נזיר שספק מצורע ובוודאי תמה לנפש, אחר כמה זמן יכול לאכול בקודשים ומתי מותר מנזירותו? התשובה, אוכל בקודשים לאחר 37 ימים ומותר מנזירותו אחר 74 ימים. שאלה רביעית, האם יכולה תגלחת המצורע להועיל כתגלחת נזיר תמה ומדוע? התשובה, אינה יכולה להועיל משום שזו להעביר את השיער וזו לגידול שיער. שאלה חמישית, האם יכולה תגלחת המצורע להועיל כתגלחת נזיר טהור ומדוע? התשובה אינה יכולה להועיל, משום שזו לפני זריקת דמים וזו לאחריה. שאלה השישית והאחרונה על דף סמך, האם תגלחת נזיר טמא מצווה היא? ומה הנפקא מינה בזה? התשובה זו מצווה, ועל כן צריכה תגלחת בתער דווקא ולא בסם. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול על דף סמך ממסכת נזיר, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע ט' בחשוון תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד הפינו היומי על דף סמך א' ממסכת נזיר. אנחנו נחתום את הפרק השמיני ממסכת נזיר ונתחיל בסייעת הדשמיה את הפרק התשיעי ממסכת נזיר, שניהם מצויים בדף סמך א' ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך א' עמוד א', שלוש שורות מתחילת הדף בנקודותיים מן המילים שתגלחת הנגע. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. שנינו במשנה שתגלחת הנגע דוחה תגלחת הנזיר בזמן שהוא ודאי, אבל בזמן שהוא ספק אינו דוחה. מסתפקת הגמרא, האם גילוח השיער בנזיר טמא הוא מעצם המצווה, או שהיא קרה שיוריד את השיער הטמא? באי רמי בר חמא, הסתפק רמי בר חמא, אני ארבע תגלחיות דקאמר. אילו ארבע תגלחות שמגלח נזיר שנטמא במת וגם היה מצורע? האם בכולם התגלחת משום מצווה, מעיקר המצווה, או שמא התגלחת השלישית שמשום נזיר טמא, עיקר מצוותה משום העבור אי שיער טומאה, בכדי שיעביר את השיער שהיה עליו בשעת טומאה? אז לפי פשטות הסוגיה, ספיקו של רמי ברחמה הוא על התגלחות האמורות בברית הלל בדף סמך עמוד א', המבארת את דברי המשנה, מדברת במקרה של נזיר, שהוא ספק מצורה וספק תממת. אבל התוספות, בדיבור המתחיל אני, כותבים שבמקרה של ספק תמה וספק מצורה, לא שייך להסתפק, משום שבכל תגלחת מן הארבע קיים ספק שמה הוא גילוח משום נזיר טהור, וודאי שמצווה עליו לגלח בתער, ואם כן מוכרחים לומר שהכוונה למקרה שוודאי נטמא וודאי נהיה מצורע. מבארת הגמרא למאי נפקא מינה, מה החילוק להלכה יוצא מבין צדדי הספק. מבארת הגמרא לאבורי בנשה, האם נזיר טמא יכול לצאת ידי חובת תגלחת בעברת השיער על ידי סם. והתוספות כותבים שאם יעביר את כולו בסם, שוב לא יחזור השיער לגדול, כמו שמבואר במסכת בבא קמא דף פ"ו עמוד א', ונמצא שלא יוכל לגלח את התגלחת השנייה של נזיר טהור. ועל כן ישיר שתי שערות שאותם יגלח במספריים או בתער, כדי שיגדל משהו לקיום מצווה תגלחת בתארה. היא אמרת משום מצווה, אם תאמר שעצם הגילוח הוא מצווה, לעבור בנה שלו, אינו יכול להעביר את השיער על ידי סם, אלא צריך דווקא על ידי תאר, כדין כל גילוח של מצווה. כאמור במסכת נגעים פרק י' משנה ד', והיא אמרת משום העבור השיער תומה, אם תאמר שעיקר המצווה הוא להעביר את השיער התמה, אז אפילו סך ינה שנמי, אז גם אם העביר את השיער על ידי שסך אותו בסם, גם הוא יצא ידי חובתו. הוא עדין על ידי מספריים. מהי? מה ההלכה בספק הזה? פושטת הגמרא את הספק, אמר רב התשמה, בואו שמע ראיה מן הברית הלל בדף סמך עמוד א' בעניין נזיר שהתעוררו לו שתי ספקות, ספק תומה וספק צרעת, ושנינו בבריתה, ומגלח נזיר זה מספק ארבע תגלחיות כפי שהתבהר לאל. ומבאר רב, האיס על כדי כך משום מעבורי שיער תומה, אם עולה על דעתך שהגילוח השלישי עיקר מצוותו רק כדי להעביר ממנו את השיער שאתה מה, אם כן אפילו בשלוש מתוך ארבע תגלחות נע מסג ילי, גם יספיקו לו. דהיינו שתי תגלחות שמצד מצורה ועוד אחת בגמר נזירות טהרה, שזו השלישית שמשום נזיר טמא אין בצורך, שהרי כבר העביר את השיער הטמא בתגלחות המצורה שקדמו, ואין העברה זו גרועה יותר מהעברה שעל ידי סם. מזו שאמרה הברייתא שמגלח ארבע תגלחיות, שמע מינה מוכח ממנה שגם בנזיר טמא הגילוח הוא משום מצווה, מעיקר המצווה, שמע מינה ראיה שעושים זאת משום עיקר המצווה ולא משום להעביר את השיער התמה. אדרן הלך שני נזירים, אדרן הלך שני נזירים, אדרן הלך שני נזירים בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיא את הפרק השמיני ממסכת נזיר, פרק שמסתיים בדף סמך א' עמוד א', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק התשיעי והאחרון של מסכת נזיר, פרק שתחילתו בדף סמך א' עמוד א'. המשנה הראשונה של הפרק עוסקת בנזירותם של עובדי כוכבים, עבדים ונשים והחילוקים ביניהם. עובדי כוכבים אינם יכולים לקבל על עצמם נזירות. נשים ועבדים יכולים לקבל נזירות, אלא שאדון רשאי לכפות על עבדו שלא לקיימה, והבעל יכול להפר לאשתו. וכך אומרת המשנה, פותחת את הפרק התשיעי והאחרון של מסכת נזיר בדף סמך א' עמוד א'. הקוטים, העובדי כוכבים, אין להם נזירות. לא שייך בהם נזירות, ואף אם קיבלו על עצמם נזירות, היא אינה חלה, ומותרים לשתות יין ולהתאמל למיתים, ואף אם נהגו נזירות כדין, אין מקבלים מהם קורבנות נזירות. בדפוסים הישנים ובמשניות, הגרסה כאן היא, הגויים אין להם נזירות. וכן הוא להלכה, שאפילו אינם עובדי כוכבים, אין להם נזירות, כמו שמבואר ברמב״ם, בהלכות נזירות פרק ב' הלכת את זין. והקוטים שנכתב פה, אינו אלא מחמת הצנזור. דין נוסף אומר את המשנה, נשים ועבדים כנעניים. והסוגיה שלנו עוסקת בעבד כנעני שצריך בו פסוק מיוחד שהוא בפרשת נזירות. אבל עבד עברי הוא ככל ישראל, ואין צורך בלימוד מיוחד שיכול לקבל על עצמו נזירות. אם כן, נשים ועבדים כנעניים יש להם נזירות, כלולים הם בפרשת נזירות, ויכולים לקבל על עצמם נזירות שלא לשתות יין ושלא להתאמל למיתים, ואחר השלמת נזירותם צריכים להביא קורבן ככל נזיר. אישה נזכרת במפורש בפרשת נזירות, נאמר בה, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר. עבדים נדרשו מהמילים ואמרת עליהם, כמו שמבואר לכמן בגמרא. מבארת המשנה את ההבדל בנזירותו של עבד לנזירותה של אישה. ישנו חומר בנזירות של נשים מבעבדים. ישנם דברים שנזירות של נשים חמורה יותר מנזירות של עבדים, שהוא האדון כופה את עבדו שקיבל על עצמו נזירות לשתות יין, משום שהעבד משועבד לאדונו. ואין העבד יכול לקיים את נזירותו, אלא ברשות האדון. ורבינו אברהם מנהר מפרש בשם רשי שהכפייה היא בשני אופנים. מתחילה כופה אותו שלא יוכל לקבל נזירות, ואם קיבל כופה אותו שלא יקיימנה. מה שאין כן בהפרה לאשתו שאינו יכול להפר לנדרים קודם שנדרה, כמו שמבואר לילה בדף י' ב' עמוד ב'. ואחר שנדרה עם שמה וקיים לשוב אינו יכול להפר ואינו רשאי לכפותה לשתות יין. ממשיכה המשנה ואומרת, ואילו הבעל אינו כופה את אשתו לשתות יין, אלא אם נזירה היא אסורה היא לשתות יין. אמנם רשאי הבעל להפר לה את נזירותה, ואז לא תהיה נזירה כלל ותהיה מותרת לשתות יין, אבל כל עוד לא הפר לה, אינו רשאי לכפותה לשתות יין. והחילוק במשנתנו בין כפייה להפרה, שכפייה היינו שהנזירות במקומה עומדת אלא שהאדון רשאי לכפות משום שעבדות קודמת לנזירות ואין בכוח העבד לקבל על עצמו דבר שיפגע בעבדותו. הפרה היא הפקעת קבלת הנזירות והנזירות בתהילה. ולכמן בדף סמך ב' עמוד ב' מבואר במשנה שיש גם חומרה הפוכה, שאין בכוח האדון להפר את נזירות עבדו ולבטלה משום שהפרה היא רק בין אב לביתו ובין בעל לאשתו, ואינו יכול אלא לכפותו שלא לקיים. וכאן מבואר שאינו יכול לכפות את אשתו שלא לקיים את קבלתה ולהפר לה, הוא רשאי. זוהי המשנה הראשונה של הפרק התשיעי ממסכת נזיר, בדף סמך א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את מקור הדין ששנינו במשנה. קטני שנינו במשנה, קוטים אין להם נזירות. אין להם אפשרות לקבל נזירות. מבררת הגמרא מינה אני מילי. מניין לומדים שאין לעובדי כוכבים נזירות, והרי הם יכולים לנדור כישראל, ונזירות גם אי נדר. והדבר הזה נדרש מפסוק שעובדי כוכבים נודרים נדרים ונדבות כישראל, וביארו התוספות דיבור המתחיל מינה אני מילי, שנזירות גם היא נדר, ולולי הדרשה היינו סוברים שהגויים יכולים גם לקבל נזירות. מבארת הגמרא שמצינו ברייטה שדורשת כך מפסוק, דתנו רבנן, שאנו חכמים בברייטה שמופיעה במסכת מנחות דף עין ג' עמוד ב'. נאמר בתחילת פרשת נזירות ספר במדבר פרק ו' פסוק ב' דבר אל בני ישראל, הרי שפרשה זו נאמרה לבני ישראל דווקא ולא לעובדי כוכבים, והרי שאין לעובדי כוכבים נזירות. המשך הפסוק הוא ואמרת עליהם, והרי כבר נאמר דבר אל בני ישראל, מה צורך יש לומר ואמרת עליהם? אלא יש כאן איתור לשון ולומדים ממנו לרבות את העבדים, שלא רק בני ישראל יכולים לקבל על עצמם נזירות, אלא אפילו עבדים כנעניים שאינם ישראלים גמורים אלא חייבים במצוות כאישה בלבד יכולים לקבל על עצמם נזירות. הרי שיש כאן לימוד מלשון הפסוק שאין נזירות לעובדי כוכבים, ויש גם איתור בפסוק המלמד שיש נזירות לעבדים, ונשים נזכרו בפסוק במפורש ואין צורך בלימוד. מקשה הגמרא, למה לקרא? מדוע יש צורך באיתור ללמוד ממנו שיש נזירות לעבדים? אמרת, הרי אמרת שכל מצווה שהאישה חייבת בה, עבד חייב בה. וזהו כלל בכל מקום שעבדים חייבים במצוות כנשים, ולמדו זאת מגזירה שווה. נאמר לגבי אישה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות, ונאמר לגבי שפחה או חופשה לא ניתן לה, בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ'. דרשו חכמים במסכת חגיגה דף ד' עמוד א', גזירה שווה לה, שכל מצווה שהאישה חייבת בה, עבד גם חייב בה. ואם כן, מדוע לעניין נזירות הוצרכו לפסוק מיוחד ללמד שיש לעבדים נזירות ולא הסתפקו בכלל הרגיל, שכשם שיש לאישה נזירות, כך יש לעבד נזירות? מדרצת הגמרא, אמר רבא, שייני אחא שונה הדבר לגבי נזירות, אמר קרא בפרשת נדרים, ספר במדבר פרק למד פסוק ג', לאסור איסר על נפשו. הרי שהפסוק עוסק במי שנפשו קנויה לו ובכוחו לאסור איסר על נפשו. לומדים מפסוק זה שיצא עבד שאין נפשו קנויה לו, כיוון שהוא ברשות אדונו ונפשו קנויה לאדונו, והואיל ואין נפשו קנויה לו, ואינו יכול לאסור איסר על נפשו, ואם נדר נדרו בטל, ואין רבו צריך לכפותו על ביטול הנדר, כיוון שהנדר לא חל כלל, אימה, דלגבי נזיר נמי לו, שמה גם לגבי נזירות, יהיה אותו דין שאינו יכול לקבל על עצמו נזירות, משום שאין נפשו של העבד קנויה לו. לפיכך כמה שמלן, לכן משמיעים לנו דרשה מיוחדת, שעבד יכול לקבל על עצמו נזירות, אף על פי שנפשו קנויה לאדונו. ולולי שהייתה לזה דרשה מיוחדת, לא היינו לומדים מהגזירה שווה של לה, שעבד יכול לקבל על עצמו נזירות, כיוון שמצינו חילוק בין עבד לאישה לגבי נדרים. אישה יכולה לנדור, כיוון שנפשה אינה קנויה לבעלה, ועבד אינו יכול לנדור, כיוון שנפשו קנויה לאדונו. לכן יש צורך בדרשה מיוחדת שעבד יכול לקבל על עצמו נזירות. ממשיכה הגמרא לברר את הלימודים שמצינו בברייתא הזו. אמר מר אמר החכם, נאמר בפסוק דבר אל בני ישראל, ודרשו בברייתא ליל, שדווקא לבני ישראל נאמרה הפרשה הזו ולא לעובדי כוכבים. מקשה הגמרא, וכי כל איך דכתיב בפסוק, כל מקום שנאמר בפסוק ישראל אנו לומדים כך, דווקא בני ישראל שייכים בפרשה הזו, אבל עובדי כוכבים לגמרי לא? ואגבי ערכין, והרי לגבי פרשת הירחין שמצינו, שאין ממעטים את העובדי כוכבים לגמרי. דכתיב נאמר בפרשת הירחין בספר ויקרא פרק זך פסוק ב', דבר אל בני ישראל. ותניה, ושנינו בברייתא במסכת הירחין דף ה' עמוד ב', שיש לדייק מלשון הפסוק שדווקא בני ישראל מעריכין, דהיינו מקבלים על עצמם להביא ולהקדיש את ערכם או את ערכו של אחר, ואין העובדי כוכבים מעריכין, אינם יכולים לקבל על עצמם להביא ערך, אף שיכולים לנדור ולהתנדב. כמבואר לאיל, שלומדים זאת מהפסוק איש איש, וכיוון שהם יכולים לנדור ולהתנדב, היה אפשר לטעות שיכולים גם להעריך, שהרי ערכין הוקשו לנדרים. כאמור בפסוק יפלי נדר בערכך, לכן יש צורך במיעוט. ודנה הברייתא יכול לא יהיו עובדי כוכבים נערכין, שמה אין להם ערך כלל, וגם בני ישראל שיכולים לקבל על עצמם להביא ערך של אדם אחר מכל מקום לא יוכלו לקבל על עצמם להביא את ערכו של פלוני כאשר הוא עובד כוכבים, אלא רק את ערכם שלהם עצמם או את ערכו של ישראל אחר. ושיבה הברית התלמוד לומר, לכן אמר בפסוק דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש, כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. כך נאמר בפסוק של ערך את המילה איש, ללמד ולרבות שגם עובד כוכבים שאינו יכול להעריך, דהיינו לקבל על עצמו להביא ערך, מכל מקום אפשר להעריך בו. דהיינו שישראל המעריך יכול לקבל על עצמו להביא את ערכו של עובד כוכבים. והערכה זאת תחול שיהיה חייב להביא כך. דהיינו שיש ערך לעובד כוכבים, אלא שהם אינם יכולים להעריך. נמצא שאף שנאמר בפסוק בני ישראל ומיעטנו שעובדי כוכבים אינם מעריכים, מכל מקום מהמילה איש למדנו לרבות שעובדי כוכבים נערכים. ואם כן, מדוע לגבי נזירות לא נאמר גם כך? שאומנם יש למעט מהמילים בני ישראל שעובדי כוכבים אינם יכולים לקבל נזירות ולהביא קורבן כישראל. ומכל מקום יש ללמוד לרבות מהמילה איש, שאם קיבלו העובדי כוכבים נזירות, תחול נזירותם ויהיו אסורים לשתות יין ולהתאמל למיתים, אף שלא יוכלו להביא קורבן. תרץ את הגמרא שאיני אחא, שונה הדבר לגבי נזירות, אמר קרא, נאמר בפסוק על הנזיר, לאביו ולאמו לא יתאמה. יש ללמוד שהפרשה עוסקת במי שיש לו אב. יצא עובד כוכבים שאין לו אב ולא שייך בו את הציווי הזה שלא יתאמה לאביו ולאמו. כיוון שלא שייך בו את הציווי הזה על כוכחה שאינו יכול לקבל על עצמו נזירות בכלל, גם לא לגבי תומה ושתיית יין. אם כן, אי אפשר לרבות מהמילה איש שנזירותו תחול לגבי תומה ושתיית יין, אף שאינו מביא קורבן. ואילו הראש מפרש את מסקנת הגמרא, שהגמרא סוברת שאי אפשר ללמוד כלום מהפסוק לאביו ולאמו לבד, רק אחרי שנאמר בני ישראל ולא עובדי כוכבים, ונאמר גם איש, אי אפשר לרבות ממנו עובד כוכבים, לכן יש צורך של המיעוט לאביו ולאמו לומר שאין לרבות מהמילה איש כלום לגבי עובד כוכבים, אלא דווקא ישראל שיש לו אב ולא עובד כוכבים, שאין לו אב. שואלת הגמרא למאי, לגבי מה נחשב העובד כוכבים כמי שאין לו אב? אילי מה לעניין ירושה, הוא נחשב כמי שאין לו אב, משום שסתם מקום שנאמר בו אב זה לגבי ירושה, וזה בא לומר שקרוי אביו לעניין זה שהוא יורש אותו. אני אשאל אותך, ואמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן, הרי רבי חייא בר אבין אמר בשמו של רבי יוחנן במסכת קידושין דף חי עמוד א', עובד כוכבים יורש את אביו, דבר תורה, מדאורייתא שנאמר בספר דברים פרק ב' פסוק ה', כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר, כלומר שניתן הר שעיר לעשיו על מנת שיוכל להורישו, הלאה, שהרי אין כוונת הפסוק שעשיו קיבל זאת בירושה. ואם כן, יש כאן כפילות לשון שלא היה צריך לומר, אלא או לעשיו נתתי ולא להזכיר את המילה ירושה כלל, או שיאמר ירושה לעשיו ואין צריך לומר נתתי. על כוחך כוונת הפסוק היא שניתן לו הר שעיר במתנה על מנת שיוכל להורישו לבניו. הנה מוכח שיש ירושה לעובד כוכבים, ויש לו אב לגבי ירושה. ואם כן, לא לגבי ירושה נקרא עובד כוכבים שאין לו אב. אם כן, יש לברר לגבי מה הוא כן נחשב שאין לו אב. מתרץ את הגמרא, אלא דורשים את הפסוק שאין הנזירות נוהגת, אלא במי שמוזער על כיבוד אביו. והיינו ישראל, יצא עובד כוכבים שאינו מוזער על כיבוד אב, ולפיכך אינו כלול בפרשת נזירות. בקשה הגמרא, מי כתיב כבד אביך גבי נזיר? הרי לא נאמרו בפרשת נזירות דיני כיבוד אב שנתלה את זה בזה, ונאמר שדווקא מי שמוזער על כיבוד אב יכול לקבל על עצמו נזירות, אלא רק נזכר בפרשת נזירות שאינו מתאמה לאביו ולאמו, ואם כן מדוע שנלמד מכך חילוק בין ישראל לעובד כוכבים. ולמרות שגם דיני ירושה לא נזכרו בפרשת נזיר, מכל מקום, סתם מקום שנזכר בו אב זה לגבי ירושה. לכן סברה הגמרא בתחילה לבאר שפרשת נזיר אינה אמורה אלא במי שיש לו אב לגבי ירושה, ולא במי שאין לו אב לגבי ירושה. אבל אין סברה לומר שנזירות תהיה תלויה במי שמוזר על כיבוד אב, כיוון שאין משמעות בפסוק של לאביו ולאמו לא יתאמה, שהדבר תלוי בכיבוד אב. וכן לא נאמר כבד את אביך בפרשת נזירות, אז מדוע לא יוכל העובד כוכבים שאינו מצווה על כיבוד אב, מדוע שהוא לא יוכל להיות נזיר? מתרץ את הגמרא, אלא אמר קרא, נאמר בפסוק, בפרשת נזיר לאביו ולאמו לא יתאמה, שאין הנזיר רשאי להתאמה אפילו לאביו ולאמו. ויש ללמוד מהפסוק הזה, שהפרשה עוסקת במי שיש לו תומה, והיינו ישראל ששייכת בו תומה וטהרה, ולא בעובד כוכבים. יצא עובד כוכבים שאין לו תומה, שאפילו נגע באמת אינו נטמע בכך, אינו מטמא אדם וכלים שיגע בהם, וכיוון שנאמר בפרשה שהנזיר מצווה לא להיטמע לאביו ולאמו, הרי מוכח שאין הפרשה עוסקת אלא בבני ישראל ששייכת בהם טומאה ולא בעובד כוכבים שאינו יכול להיטמע. מברר את הגמרא מהו המקור לכך שלעובדי כוכבים אין טומאה. מינא לן דלית להו, מניין לנו שאין להם לעובדי כוכבים טומאה? משיבה הגמרא דאמר קרא, נאמר בפסוק בפרשת ביאת מקדש בספר במדבר פרק י"ט פסוק כ', ואיש אשר יטמע ולא יתחטא לא יתאר מתאומתו ונכנס כך למקדש ונחרטה הנפש ההיא מתוך הקהל. אדם שנגע באמת ונכנס למקדש כשהוא תמה בלא הזעת מי פרה כדין, הרי הוא בקרת. ומלשון הפסוק מתוך הקהל משמע שהוא אמור דווקא במי שיש לו קהל, דיינו בישראל שהוא בקהל ישראל. אם נכנס בתומה למקדש, הרי הוא נחרט מתוך הקהל. יש ללמוד ולדייק שיצא זה העובד כוכבים שאין לו קהל, כיוון שקהל עובדי כוכבים אינו קרוי קהל, ולא שייך בו שיקרת מתוך הקהל ובו אין הפסוק עוסק, ואפילו נגע באמת ונכנס למקדש אינו נחרט, משום שאינו תמה ולא שייכת בו תומה. אם כן, יש להוכיח מכאן שלעובדי כוכבים אין תומה. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, ממאי, מה הכרח להוכיח מפסוק זה שלעובדי כוכבים אין תומה כלל? הרי כל הדיוק מלשון הפסוק מתוך הקהל הוא רק לגבי חיוב קרת שלא שייך קרת מתוך הקהל, אלא במי שיש לו קהל ולא במי שאין לו קהל. ודילמה, אולי קרת הוא דלא מחייב. העובד כוכבים אינו מתחייב בקרת, שאומנם יש לדייק מלשון הפסוק שאין קרת אלא בישראל, שנכנס למקדש בתומה ולא בעובדי כוכבים. אבל שמה היא תמויה מתמו, אבל בהחלט ייתכן שאפילו עובדי כוכבים נטמאים, ושייכת בהם תומה שאם יגעו באמת הם טמאים ומטמאים אדם וכלים. ואם כן, יש לנו עדיין לברר מהו המקור לכך, שאין לעובדי כוכבים תומה, שמטעם זה סברה הגמרא לומר שאין להם גם נזירות, כיוון שלא נאמרה נזירות אלא למי שיש לו תומה, ושייך לומר עליו לאביו ולאמו, לא יטמא. שואל תוספות בדיבור המתחיל דילמה על דחיית הגמרא, וכי למה יש צורך למעט את הנוכרי הבא למקדש בתומה מכרת יותר מכל קריטות שבתורה? ואיך אפשר להעמיד את הפסוק שכוונתו היא למעטו מעונש קרת ולא מתומה? הרי פשוט שאין בו קרת, כפי שאין בו שער קריטות. ורק לומר שאין בו תומה זה חידוש שאפשר לומר שמשום כך נקטה התורה את הלשון הזו. ותרץ הראש ששמה אין כאן איתור לשון כלל במילים מתוך הקהל. וכך דרך הכתוב לכתוב ונחרטה הנפש ההיא מהמאה או מתוך הקהל, ואם כן אי אפשר ללמוד מכאן שלא תהיה תומה בנוכרי. לכן מביאה הגמרא מקור אחר לכך שאין לעובדי כוכבים תומה. אמר קרא נאמר בפסוק בפרשת מי חטאת, ואיזה את האור על התמה. והרי המילים על התמה מיותרות הם, שלא היה צריך לומר אלא ואיזה את האור עליו. יש ללמוד מהאיתור הזה שכל אדם שיש לו טהרה, דהיינו ישראל, יש לו גם תומה, וכל אדם שאין לו טהרה, דהיינו עובד כוכבים, אין לו תומה. ועובדי כוכבים אין להם טהרה, שנאמר בפרשת מי חטאת, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידה. הרי מפורש שאין טהרה ועזה אלא לבני ישראל, ולא בעובדי כוכבים. וכיוון שאין להם טהרה, יש ללמוד מפסוק זה שאין להם גם תומה, כיוון שמפסוק זה של ואיזה טהור על התמה אנו למידים, שתומה תלויה בטהרה, ולא ייתכן שתהיה להם תומה כשאין להם טהרה. גם את הלימוד הזה דוחה הגמרא, כי הפסוק ואיזה טהור על התמה אינו מיותר לדרשה. למידים ממנו דרשה אחרת שמתכוון לעזות על האדם הזה ואיזה על בהמה, אין זו עזה שנאמר על התמה, וזה לשון מיותרת, ושיערי המים שבאזוב אינם שיערי הזהב ולא נפסלו. אם כן, מקשה הגמרא ואימה, השם התאמר שטהרה הוא דלא אב ילי. טהרה אין לה עובד כוכבים כמפורש בפסוק והייתה לעדת בני ישראל למשמרת. אבל אמנם תומה, בהחלט ייתכן שאב ילי שיש לו לא עובד כוכבים, אף שאין לו טהרה, כיוון שאין לתלות זה בזה, שהרי נדחה ההיקש. זאת אומרת שהגמרא הסיקה מכוח היקש שתומה תלויה בטהרה. מקשה הגמרא, אולי אין לתלות את התומה בטהרה. ולעובד כוכבים תהיה תומה, אף שאין לו טהרה. ולמה נדחה ההיקש? לא נתפרש בגמרא. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל ודילמה שההיקש נדחה משום שהפסוק אינו מיותר לדרשה. לכן מביאה הגמרא פסוק אחר לדרשה הזו שהתומה כן תלויה בטהרה. אמר קרא נאמר בפסוק בפרשת מי חטאת, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא. והרי יש איתור בפסוק הזה שהרי יכול לומר רק ואיש אשר לא יתחטא. מדוע הוזכר יטמא? על כוחך זה בא ללמדנו שרק מי שיכול להתחטא ולהיטהר, הוא יכול גם להיטמא. אבל עובדי כוכבים שאינם יכולים להיטהר, לא שייכת בהם טומאה. ומאחר שנתבהר מקור לכך שאין לעובדי כוכבים טומאה, שוב יש ללמוד מכאן שגם אין להם דין נזירות. שהרי בפרשת נזירות נאמר לאביו ולאמו לא יטמא. מוכח שהפרשה עוסקת רק במי שיש לו טומאה, אבל עובד כוכבים שאין לו טומאה, אין לו גם נזירות. וכיוון שיש עוד מיעוט שאין נזירות לעובד כוכבים בנוסף על הפסוק של לבני ישראל, אם כן יש לומר שמחמת מיעוט זה לא חזרה הברייתא לרבות מהמילה איש שיהיה לעובד כוכבים נזירות גם בלא קורבן נזיר. ומתורצת הקושייה של הגמרא לעיל בדף סמך א' עמוד א', מדוע לא מרבים כאן כפי שמרבים באי רכין. והיינו שהלימוד מהמילים לאבי ולאמו לא יתאמה מוכיח שלא נאמרה פרשת נזירות בעובד כוכבים כלל, גם לא דין נזירות בלא הקרבת קורבן נזיר. אם כן, יש לקיים את הלימוד הראשון של המילים לבני ישראל ולומר שאין לעובד כוכבים נזירות כלל. ולמרות שנאמר את המילה איש, אין לרבות מן המילה הזו כלום, כיוון שיש מיעוט כנגדה של המילים לאביו ולאמו לא יתאמה, שבזה בא ללמד אותנו, לא לרבות מהמילה איש. חוזרת עכשיו הגמרא לבאר את התירוץ הקודם שדיברה עליו הגמרא לעיל בדף סמך א' עמוד א', שלעובדי כוכבים אין נזירות משום שאין להם אב לעניין ירושה, שזה עיקר אב האמור בפסוק. ובנזירות נאמר לאביו, ואין נזירות אלא במי שיש לו אב. ולמרות שכבר דחתה הגמרא את התירוץ הזה מחמת דברי רבי יוחנן שאמר שיש לעובדי כוכבים אב לעניין ירושה, מכל מקום רווח בר יעקב עכשיו מפרש ירושה באופן שאין לעובדי כוכבים. וכיוון שאין להם ירושה זו, הרי אין להם אב לעניין ירושה ואין להם גם נזירות. אומרת הגמרא, רווח בר יעקב אמר באמת הטעם שאין לעובדי כוכבים נזירות זה משום שאין להם אב. ואף שיש להם אב לגבי סתם ירושה, כמו שדרשה הגמרא לעיל מהמילים וער סעיר שיש להם ירושה מן התורה ויש להם אב לגבי זה, מכל מקום שהייני אחה שונה כאן שאין הדבר תלוי בסתם ירושה, אלא בירושת עבדים. דהיינו שאב מוריש לבנו את עבדיו. בירושת עבדים אין להם לעובדי כוכבים, כיוון שאין העובד כוכבים מוריש לבנו את עבדיו. ואמר קרא, אמר הפסוק בפרשת עבדים כנעניים בספר ויקרא, פרק כ"א פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם את עבדיכם הכנעניים לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. יש לדרוש ולומר, אתם נוחלים את העבדים על מנת להנחילם ולהורישם גם לבניכם אחריכם, אבל העובדי כוכבים אינם נוחלים את עבדיהם על מנת להנחילם לבניהם אלא לעצמם בלבד. וטעם הדבר, שעובד כוכבים אינו מוריש את עבדיו לבנו משום שאין גוף העבד קנוי לעובד כוכבים, הוא קנוי רק למעשה ידיים ולא בקניין הגוף. ואומר השיטה מקובצת שזה אינו חיסרון בנחלה, אלא חיסרון בכך שאין לו עובד כוכבים קניין הגוף בעבדים, שלפיכך אין לו מה להוריש לבניו. והרי את מה שיש לו בעבדיו דיינו מעשה ידיים לכאורה הוא מוריש, אלא שקניין הגוף אין לו שיורישנו. כמו שמבואר במסכת גיטין דף למתחת עמוד א', ולא הם קונים זה את זה. לישראל יש קניין הגוף בעבדיו, והוא מורישם לבנו כדרך שהוא מוריש שער נכסים, כמו שמבואר בפסוק של והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. וגם לגבי אב האמור בפרשת נזיר יש ללמוד כך שהדבר תלוי במי שיש לו אב לגבי נחלה, ירושת עבדים. כל שיש לו אב לגבי נחלה, דהיינו ישראל שיורש מאביו את עבדיו, יש לו תומה אמורה בפרשת נזיר, דהיינו יש לו דין נזירות. וכל שאין לו נחלה, היינו העובד כוכבים שאינו מוריש לבנו את עבדיו, אין לו תומה אמורה בפרשת נזיר, והיינו שאין לו נזירות. כשהגמרא עכשיו על תירוצו של רווח בר יעקב, וממילא דוחה אותו, יחי, אם הדבר תלוי בנחלה בירושת עבדים, אם כן עבדים שגם הם אינם מורישים לבניהם את עבדיהם, נמי לא, גם כן לא יהיו בפרשת נזירות. והרי למדנו לאל שעבדים יכולים להיות נזירים, והם נלמדים מפסוק מיוחד של ואמרת עליהם. הנה מוכח שאין הנזירות תלויה בירושת עבדים, היא לא תלויה בנחלה. ולמרות שיש בעבדים דרשה מיוחדת של ואמרת עליהם, מכל מקום, אם אפשר ללמוד עבדים מדרשה מיוחדת למרות המיעוט של לאביו, אם כן יהיה אפשר ללמוד גם עובדי כוכבים מדרשה מיוחדת של המילה איש, למרות המיעוט של בני ישראל. ואם הדבר תלוי בנחלה בירושת עבדים, אם כן יש ללמוד שגם עבדים אינם בנזירות משום שאינם בנחלה, למרות שאפשר לרבותם מהמילים ואמרת עליהם, כפי שלא ריבינו עובדי כוכבים מהמילה איש משום שהם אינם בנחלה. לכן חוזרת הגמרא לתרץ את הקושייה הראשונה בדף סמך עמוד א', מדוע בערכין לא מיעטנו את העובדי כוכבים לגמרי מפרשת ערכין, אלא מיעטנו מהמילים בני ישראל רק שאינם מעריכין, ומהמילה איש ריבינו שהם נערכין. מהמילה איש דרשנו שלא נתמעטו לגמרי מבני ישראל, אלא רק שאינם מעריכים. אבל ישראל יכול להעריך גוי, לקבל על עצמו, לתת להקדש את ערכו של הגוי. ואילו בנזירות מיעטנו מהמילים בני ישראל את העובדי כוכבים לגמרי, שלא רק שאינם מביאים קורבן נזיר, אלא גם אינם נוזרים. ולא ריבינו מהמילה איש כלום. וצורת הלימוד בפרשת הירחיני, שכוונת הפסוק בני ישראל היא למעט עובדי כוכבים, אלא שיש ריבוי מהמילה איש, והרי הריבוי הזה הוא סייג למיעוט, וזה בא ללמד אותנו שאין למעטם לגמרי מפרשת הירחין, אלא למעטם רק שאינם מעריכים. והריבוי מלמדנו שהם נערכים. דהיינו שהישראל יכול לקחת על עצמו ולהקדיש את השווי של הגוי, את הערך של הגוי. אומרת הגמרא אל אמר רבא, אין לדמות בין הלימוד שמצינו לגבי ערכין ללימוד שמצינו לגבי נזירות. כי בישלם אגבי ערכין, זה יהיה טוב לגבי ערכין שנאמר שמה בפסוק בני ישראל, יש לדרוש ולמעט שדווקא בני ישראל מעריכין, ואין העובדי כוכבים מעריכין. ועדיין יש מה לרבות מהמילה איש, שיכול לא יהיו העובדי כוכבים נערכין, שלא יהיה אפשר להעריך בהם, והיינו שלא יהיו בפרשת ערכין כלל, תלמוד לומר, איש, איש, ויש לרבות מהמילה איש, שאף שאינם מעריכים, מכל מקום הם נערכים. ולמדים מהמילה איש, שהמיעוט של המילים בני ישראל אינו לגמרי, אלא רק שאינם מעריכים, אבל הם נערכים. אבל בפרשת נזירות אי אפשר ללמוד כך, למעט דבר אחד מהמילים בני ישראל, ולרבות דבר אחר מהמילה איש. משום שאין דבר אותו ניתן לרבות מהמילה איש, על כורחה שהמיעוט של המילים בני ישראל זה מיעוט לגמרי, דהיינו שעובדי כוכבים אינם בכלל בפרשת נזירות. שהרי אחש, הרי כאן בפרשת נזירות, אם נרצה לדרוש כפי שדרשנו בפרשת ערך, אם נצטרך לדרוש מהפסוק בני ישראל, שדווקא בני ישראל נוזרים וגם מביאים קורבן נזירות בסיום הנזירות, ואין העובדי כוכבים נוזרים ומביאים קורבן נזירות. יכול אף לא יהיו העובדי כוכבים נזירים כלל אפילו בלא קורבן. תלמוד לומר, נאמר במילה איש, יש לרבות מהמילה איש, אף שאין העובדי כוכבים נוזרים ומביאים קורבן, מכל מקום הם יכולים להיות נזירים ולא קורבן. ואם אכן היה אפשר לדרוש כך, הרי היה הלימוד בנזירות שווה ללימוד שמצינו בערכין, מיעוט מהמילים בני ישראל וריבוי מהמילה איש. ומדוע לא ייתכן שכך יידרשו הפסוקים בנזירות? אמרי, אם משום קורבן, אם כדי למעט עובדי כוכבים מהבאת קורבן נזירות בה הפסוק של המילים בני ישראל, לאו מהחנף כלי. לא מכאן לומדים את זה שגוי שנזר נזירות לא מביא קורבן בסיום נזירותו, אלא מעטה מדרשה אחרת לומדים את זה, שנאמר בפסוק, לעולה, דבר אל אהרון ואל בניו אל כל בני ישראל ואמרת להם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו להשם לעולה. ובברייתא במסכת מנחות דף ע"ג עמוד ב' דרשו מכפילות המילה איש שלא רק בני ישראל נודרים ומתנדבים אלא אף עובדי כוכבים נודרים נדרים ונדבות כישראל, ומהמילה לעולה דרשו שאין העובדי כוכבים מביאים קורבן נזירות. פרט לנזירות, דברי רבי יוסי הגלילי, שאומנם עובדי כוכבים יכולים להתנדב נדרים ונדבות כישראל ולהביא קורבנות, אבל לא קורבן נזירות שאותו אינם יכולים להביא. ואם כן, אין צורך בפסוק בני ישראל לומר לנו שעובדי כוכבים אינם מביאים קורבן נזירות. על כוכחה, שמאמילים בני ישראל אנחנו ממעטים שאין עובדי כוכבים יכולים בכלל להיות נזירים. ואם כן, אין מה לרבות מהמילה איש בנזירות. ואומרת הגמרא, אם יש אופן אחר לדרוש את הפסוקים האמורים בנזירות כפי שנדרשו הפסוקים בערכין, דהיינו מיעוט מהמילים בני ישראל וריבוי מהמילה איש לגבי חלק מן הפרטים. היי, מה שואלת הגמרא, אולי יש לדרוש מהמילים בני ישראל שדווקא בני ישראל נוזרים נזירות עולם, ואין העובדי כוכבים נוזרים נזירות עולם, שיש למעט את העובדי כוכבים מנזירות עולם, מסוג מסוים של נזירות. יכול לא יהיו העובדי כוכבים נזירים כלל וגם לא נזירים לשעה. תלמוד לומר, לכן אומרת התורה איש, יש לרבות מהמילה איש שעובדי כוכבים יכולים להיות נזירי שעה, זאת למרות שלא יכולים להיות נזירי עולם. דוחה הגמרא גם את האפשרות לימוד הזו ואומרת, אמר רבי יוחנן, מי כתיב האם נאמר בפסוק נזיר עולם? הרי לא נזכר נזיר עולם דווקא בפסוק. וממילא אי אפשר להעמיד את הפסוקים בנזירות עולם ולמעט רק את נזירות עולם מעובדי כוכבים, אלא ודאי יש למעט עובדי כוכבים מנזירות כלל. ממשיכה הגמרא לברר אם אפשר להעמיד את המיעוט והריבוי באופן אחר. אימא, אולי נאמר שיש לדרוש מהמילים בני ישראל, שדווקא בני ישראל מדירים את בניהם בנזיר, שיכולים האבות לקבל נזירות עבור בניהם ולא רק על עצמם. ואין, העובדי כוכבים מדירים את בניהם בנזיר. יכול לא יהיו העובדי כוכבים נזירים כלל שלא יוכלו לקבל נזירות גם לא על עצמם. תלמוד לומר, על זה באה התורה ואומרת את המילה איש, ומזה יש לרבות, שאף שאין העובדי כוכבים יכולים לקבל נזירות עבור בניהם, מכל מקום יכולים הם לקבל נזירות על עצמם. דוחה הגמרא את האפשרות לימוד הזו ואומרת, האמר רבי יוחנן, הלכה היא בנזיר. הדין הזה שאב יכול להדיר את בנו בנזיר, אינו מפורש בתורה הזו, היא הלכה למשה מסיני בלבד. וכיוון שזה הלכה למשה מסיני, לא ייתכן שיהיה פסוק שממעט את ההלכה למשה מסיני הזו, שתנהג רק בישראל ולא בעובדי כוכבים, כי לא ייתכן שיש פסוק שבא ללמדנו, איכן ההלכה למשה מסיני נוהגת. ותוספות בדיבור המתחיל ואימא מבארים, שאין סברה שפסוק יפרש ויעמיד דבר שהוא רק הלכה למשה מסיני. שואל הגיליון הש"ס, הרי תוספות במסכת צבחים דף ה' עמוד ב' דיבור המתחיל ניתק, כותבים בדיוק להפך, שאין לחשוש אם הפסוק מפרש הלכה למשה מסיני, כיוון ששניהם נצרכים. ממשיכה הגמרא לברר אם יש אופן אחר לדרוש בפרשת נזיר מיעוט וריבוי. אימא שואלת הגמרא, אולי יש לדרוש מהמילים בני ישראל, שדווקא בני ישראל מגלחין על נזירות אביהם, שאף שלא היה בן נזיר אלא אביו, רשאי הוא לגלח במקום אביו, ואין העובדי כוכבים מגלחין על נזירות אביהם. יכול לא יהיו העובדי כוכבים נזירים כלל. תלמוד לומר, באה התורה ואומרת את המילה איש, כדי לרבות שאף שאינם מגלחים על נזירות אביהם מכל מקום הם עצמם, העובדי כוכבים יכולים להיות נזירים. דוחה הגמרא את צורת הלימוד הזו ואומרת, היתמר, אמר רבי יוחנן, הלכה היא בנזיר, הדין הזה שאדם יכול לגלח על נזירות אביו זו הלכה למשה מסיני. אם כן, לא ייתכן שיהיה צורך בפסוק של המילים בני ישראל למעט עובדי כוכבים מן ההלכה הזו, כיוון שפסוק אינו מפרש הלכה למשה מסיני. וכיוון שאי אפשר לפרש שהמיעוט של המילים בני ישראל בא לאיזה פרט בנזירות, והריבוי של המילה איש מרבה ומלמד את עיקר דין נזירות, שעובדי כוכבים יכולים להיות נזירים, אם כן על כוכחה יש לומר שהמיעוט בני ישראל ממעט עובדי כוכבים מנזירות לגמרי, שהם אינם יכולים לנזיות נזירים כלל, והריבוי של המילה איש נצרח לאיזו דרשה אחרת שאנחנו איננו יודעים. מסקנת הגמרא, כתירוצו של רבה, שאין להשוות בין ערכין לבין נזירות, למרות שבערכין מיעטנו מהמילים בני ישראל ומריבינו מהמילה איש, מכל מקום בנזירות אין אפשרות לרבות ולמעט בצורה הזו, ואנחנו ממעטים את העובדי כוכבים לגמרי מדין נזירות. בררת עכשיו הגמרא מדוע יש צורך במילה איש בפרשת ערכין. היא אחי, אם כך, איש כי יפלי נדר בערכך שנאמר בפרשת ערכין, למה לי? מדוע יש צורך במילה איש? מכדי, הרי, האיתקש הערכין לנדרים. יש הקש השוואה בין ערכין לנדרים ללמוד זה מזה. והקש הוא לשני הצדדים. כששאפשר ללמוד דיני ערכין מדיני נדרים, כך אפשר ללמוד גם. להפך, דאמר קרא, אומר הפסוק בפרשת הערכין, איש כי יפלי נדר בערכך, מכך שהוזכר נדר בפרשת הערכין למדו חכמים, שיש להקיש ערכין לנדרים. והתניה, נאמר בברייתא במסכת חולין דף י"ג עמוד ב' וכן במסכת מנחות דף ע"ג עמוד ב', נאמר בפסוק לגבי נדרים איש, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק חי, מה תלמוד לומר איש איש, מה טעם כפלה התורה את המילה איש? אלא לרבות את העובדי כוכבים שהם נודרים נדרים ונדבות כישראל, הרי מבואר בברייתא שעובדי כוכבים נודרים, מכוח ההיקש שיש בין ערכין לנדרים, כבר יכולים אנו ללמוד שכשם שהם נודרים, כך הם שייכים גם בפרשת ערכין. ולא מסתבר למעט אותם לגמרי. ושוב, אין צורך בריבוי מיוחד של המילה איש שבפרשת ערכין, שהרי גם בלי הריבוי היינו יודעים, שאין המיעוט של המילים לבני ישראל ממעט אותם לגמרי, אלא רק שאינם מעריכים. כי מאחר שהם נודרים, מסתבר לומר שהם שייכים גם לפרשת ערכין שהוקשה לנדר. על כוכחה שהמיעוט שמצינו בפרשת הערכין במילים לבני ישראל לא בא למעטם לגמרי. ואם כן, איש כי יפלי בערכין למה לי? הרי פסוק זה מיותר שאף בלעדיו היינו יודעים שעובדי כוכבים נערכים ואינם מעריכים. מתרצת הגמרא, אלא אי איש, המילה איש שנאמרה בפרשת ערכין, איש כי יפלי, מבא אלה לעתויי, יש בו צורך לרבות אימנו מופלא סמוך לאיש, שגם הוא בכלל איש ויכול לנדור. מה זה מופלא סמוך לאיש? קטן שיודע לפרש את עניינו של נדר, לפיכך הוא נקרא מופלא, שהפלאה היא לשון פירוש, כמבואר ברשי על הפסוק ויפלאתי ביום ההוא, שזה לשון הפרשה והבדלה, וזה סמוך שנה אחת להיותו איש, דהיינו זכר בן י"ב שנים או נקבה בת י"א שנים, ונחלקו חכמים לאל בדף כ"ט עמוד ב', אם מן התורה כך זה, שנדרו נדר או שנדרו נדר רק מדי רבנן. אם הוא יודע להפלות, והיינו שתקנו חכמים לבודקו, ואמרו שאם יודע לפרש מה שנדר, נדרו נדר, ואם אינו יודע, אין נדרו נדר. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, ניחא למאן דאמר מופלא סמוך לאיש דאורייתא, זה יהיה טוב לזה שסובר, שמופלא סמוך לאיש זה דין תורה, שלשיטתו עם הדין הזה הוא מהתורה, קטן סמוך לאיש יכול לנדור, יש צורך בפסוק ללמדנו זאת, והרי אפשר ליישב שלזה נצרכת המילה איש. אלא למאן דאמר לשיטת זה שסובר שדינו של מופלא סמוך לאיש זה רק מדי רבנן, והיינו שמן התורה אין נדרו נדר אלא מדי רבנן בלבד שתקנו לבודקו, אם הוא מבין מה שנדר, ואמרו שאם מבין, יהיה נדרו נדר, וקטן שאינו סמוך לאיש לא בודקים אותו כלל ואין נדרו נדר אפילו אם הוא יודע להפלות ומבין מה שנדר, שהרי תקנתם של רבנן זה רק מופלא סמוך לאיש, יש לה חשש לבדוק אם הוא מבין או לא, אם כן איש כי יפלי למה לי, שווה הקושייה מה הצורך במילה איש ומה למידים ממנה. מיישבת הגמרא הפסוק איש כי יפלי נצרח להטויי זה בא לרבות מופלא סמוך לאיש דה עובד כוכבים. עובד כוכבים מופלא דהיינו בין י"ב שנים שעדיין לא נעשה איש. ולמידים מהפסוק הזה שהיא מעריך ערכו ערך אף שעדיין אינו איש. דהיינו שמהפסוק הזה יש ללמוד שמופלא סמוך לאיש בעובד כוכבים ערכו ערך מדאורייתא. למרות שמופלה סמוך לאיש בישראל אינו אלא מדי רבנן. כי מופלה סמוך לאיש עובד כוכבים חמור ממנו והוא מן התורה. ומבארים הראשונים, שכיוון שישראל גדול יבוא לכלל בל יחל, לפיכך כל עוד אינו בבל יחל, אין נדריו נדרים, אפילו אם הוא יודע להפליא ולפרש. אבל עובד כוכבים שאינו בבל יחל כלל, אפילו גדול, לכן נדריו תלויים בהפלאה, ואפילו אם אינו איש. אם הוא מופלה, כבר נדריו נדרים מדאורייתא מחמת הריבוי הזה. אז הגמרא מזכירה את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במסכת ערך דף ה עמוד ב', אם עובדי כוכבים מעריכין או לא. דעת רבי מאירי, כפי שהובא בגמרא לעיל בדף סמך א' עמוד א', שעובד כוכבים נערך ולא מעריך. מה הכוונה? שישראל יכול לקבל על עצמו להקדיש את שווי הגוי הזה, אבל הגוי אינו יכול להקדיש את ערכו שלו או ערך של מישהו אחר. וזאת משום שממעטים מהמילה בני ישראל, שדווקא בני ישראל מעריכים ולא עובדי כוכבים. מצד שני מרבים מהמילה איש, שאף שהגויים אינם מעריכים, מכל מקום הם נערכים. אבל רב יהודה חולק וסובר, הפך הדברים. עובד כוכבים יכול להעריך וערכו ערך, אלא שאם העריכו בו, אינו כלום שעובדי כוכבים הם נערכים, כמו שמבואר לכמן שהוא מרבה וממעט רב יהודה באופן אחר. מטעם מחלוקתם, לא משום הלימודים, שהרי שניהם מודים שיש כאן ריבוי ומיעוט, ויש לרבות דבר אחד ולמעט את זולתו, אלא שלרבי מאיר יותר פשוט בסברה לרבות עובדי כוכבים שיש להם ערך ולא יעריכו הם את עצמם, כמו שמצינו בחירש שוטה וקטן, שיש להם ערך, דהיינו הם נערכים ולא יכולים להעריך, כיוון שמצינו כך בחירש שוטה וקטן, יש להעמיד כך גם את הלימודים לגבי עובדי כוכבים שנערכים ולמעט אותם שאינם מעריכים. ולדעת רבי יהודה יש ללמוד מטומטום ואנדרויגנוס שאין להם עצמם ערך, אינם נערכים, והם מעריכים. לכן יש להעמיד כך את הלימודים לגבי עובדי כוכבים לרבותם שיהיו מעריכים ולמעט אותם שאינם נערכים. זאת אומרת שמחלוקתם היא מחמת הסברה. עובדי כוכבים למה הם דומים יותר? האם לחירש שוטה וקטן? או לטומטום ולאנדרויגנוס? טעמו של רבי יהודה שיותר מסתבר לדמותם לטומטום ואנדרויגנוס שהרי יש בהם דעה, מה שאין כן חירש שוטה וקטן שאין להם דעה. ממשיכה הגמרא עכשיו להקשות ואומרת לא ייתכן שהמילה איש באה לרבות עובד כוכבים מופלא. אני חלמן דאמר זה יהיה טוב לשיטתו של רבי יהודה שסובר שהמיעוט מהמילים בני ישראל זה שרק בני ישראל נערכין ואין עובדי כוכבים נערכין, וממשיך אותו מנדה אמר לדרוש, יכול האם נאמר שנמעט עובדי כוכבים לגמרי מפרשת ערכין שאף לא יהיו מעריכין? תלמוד לומר באה תורה ואומרת את המילה איש, ומרבים מהמילה איש, שאף שאינם נערכים מכל מקום הם מעריכים. ואם אמר העובד כוכבים ערך פלוני ישראל עליי, ערכו ערך, וחייב להביא, שהרי אינו יכול להעריך בעצמו כיוון שאינם נערכים, אלא שיכול להעריך במי שיש לו ערך, דהיינו ישראל ואמירתו מחייבת אותו. אז אם כן שפיר, אפשר לתרץ שעדיין יש צורך בריבוי של המילה איש כדי לומר שאף מופלא עובד כוכבים יכול להעריך, אף שעדיין אינו איש. ומשום שלשיטת רבי יהודה הריבוי עוסק במעריכין ויש צורך במילה איש האמור בפרשת ערכין, כדי לרבות מופלא עובד כוכבים שיכול להעריך, מה שלא היינו יודעים מה היקש מנדרים, שמופלא עובד כוכבים יכול הוא גם לנדור, מאחר שבנדרים לא מוזכר בתורה כי יפלי, לכן יש צורך במילה איש שבערכין, ששם נאמר איש כי יפלי, אלא למאן דאמר לשיטת רבי מאיר שלשיטתו הביאה הגמרא לעיל את הלימודים, שהמיעוט מהמילים בני ישראל הוא שבני ישראל מעריכין ואינה עובדי כוכבים מעריכים, וממשיך אותו מאן דאמר לדרוש יכול האם נאמר שנמעט עובדי כוכבים לגמרי מפרשת ערכין, שאף לא יהיו נערכין, תלמוד לומר לכן נאמר המילה איש, ומרבים מהמילה איש שאף שאין העובדי כוכבים מעריכין מכל מקום הם נערכין, וישראל שאמר ערך פלוני עובד כוכבים עליי, ערכו ערך וחייב להביא. ולשיטה הזו הפסוק מרבה שהם נערכים ולא שהם מעריכים. אם כן, אין צורך בריבוי נוסף שמופלא סמוך לאיש נערך. שהרי אפילו תינוק בן חודש בר ערוכי הוא. ובר ערכין, כמו שמפורש בפסוק, שמגיל חודש ומעלה, יש לאדם ערך. אחרי שכבר למדנו שעובדי כוכבים נערכים, אין כל צורך בלימוד מיוחד למופלא שהוא נערך. ואם כן, איש כי יפלי, שנאמר בערכין למה לי, הרי די במילה איש שאמורה בנדרים ללמוד ממנו בהיקש גם לערכין, שכשם שמצינו בנדרים שעובדי כוכבים נודרים כישראל, כך גם בערכין יודעים אנו שיכולים הם להיות נערכין בין גדולים בין קטנים. תרץ את הגמרא אמר עבדה ברעבה, איש שנאמר בערכין זה כדי להטוי, זה כדי להוסיף למיעוט עובד כוכבים גדול ולא כל גדול, אלא גדול כזה דאף על גב דגדול הוא ולא מופלא סמוך לאיש, מכל מקום אינו יודע להפלות ולפרש לשם מי נדר ולשם מי הקדיש, והוא נתמעט מערכין ונדרים. ואף שישראל גדול שאינו יודע להפלות נדרו נדר מכל מקום, מהפסוק הזה נתמעט טוב את כוכבים. כי הדבר בו תלוי בהפלאה, ואפילו גדול אם אינו יודע להפלות, אין נדרו נדר. בקשה הגמרה עכשיו על פסוק נוסף, מה לומדים ממנו? אלא איש כי יפליד הכתב רחמנה גבי נזירות להמלימה למידים ממנו. מכדי, הרי ההתקש נזירות לנדרים, לגבי הרבה דינים, נדרים הוקשו והושבו לאי רכין, ובאי רכין נאמר כי יפלי, ואם כן כי יפלי בנזירות למה לי, הרי כל מה שנוכל ללמוד מכי יפלי שנאמר בנזירות, נוכל כבר ללמוד מכי יפלי שנאמר באי רכין. בתרץ את הגמרא יש צורך בפסוק איש כי יפלי להטויי, ללמד ולרבות ידיים שאינן מוכיחות. דהיינו קבלת נדר או נזירות בלשון יד, באופן שיש צורך בהשלמה חיצונית כדי להבין מהו בכלל נדר, או מה נכלל בנדר. והלשון עצמה אינה מוכיחה את כוונת הנודר, כגון אדם שאמר, כאשר נזיר עובר לפניו. ומצינו בזה מחלוקת המוראים. דה איתמר נאמר ידיים שאינה מוכיחות, אביי אמר אביין ידיים, ואם נדר בצורה שכזו נדרו חל, ואילו רב החלק ואמר ידיים שאינה מוכיחות, לא אביין ידיים, ואין נדרו חל בלשון הזו. והגמרא תולה את הצורך בפסוק בזו המחלוקת. לאביי ניחא, לאביי נוח לומר שהפסוק השקיע פלי בא ללמד ידיים שאינן מוכיחות, כיוון שלשיטתו אביין ידיים. וייתכן שזה נלמד מהאיתור של איש כי יפלי, ואכן כך מבואר בנדרים. אלא לרבה שסובר שידיים שאינה מוכיחות לא אבין ידיים, ואין נדרו נדר, מה איקה למאמר, מה לומדים מהמילים איש כי יפלי, שנאמר בנזירות, הרי לכאורה הפסוק הזה מיותר. תרץ את הגמרא תירוץ אחר, מה לומדים מכי יפלי? אלא, כי יפלי מבא אלה לחדר רבי טרפון. צריך את המילים כי יפלי, שנאמר בנזירות לדינו של רבי טרפון, שנינו לאל בדף למדבט עמוד א', שאם היו מהלכים שניים בדרך ובא אחד כנגדן, ואמר אחד מהם הריני נזיר שזה פלוני, ואחד אמר הריני נזיר שאין זה פלוני, בית שמאי אומרים ששניהם נזירים אף זה שלא נתקיים תנאו, ובית הלל אומרים שאינו נזיר אלא מי שנתקיים תנאו, ורבי טרפון אומר שאף אחד מהם אינו נזיר, ומה טעמו? נתבהר טעמו בברייתא, דתניא שנינו לאל בדף למד ג' עמוד ב', רבי יהודה אומר משום רבי טרפון אין אחד מהם נזיר לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. אי אפשר לקבל נזירות אלא באופן מפורש, באופן מופלא וודאי, ולא על הספק. וכאשר הוא מקבל את הנזירות בתנאי שאינו ידוע ואינו בידו, זה לא קבלה מפורשת. ולכן זה לא נזירות. ויש לומר שלשם כך נצרח הפסוק איש כי יפלי בנזירות, ללמדנו שאי אפשר לקבל נזירות אלא באופן מפורש וודאי ולא על הספק. דוחה הגמרא ואומרת, אני חלי רבי טרפון. אז באמת אפשר לומר שיש צורך בפסוק הזה איש כי יפלי האמור בנזירות ללימוד הזה? אלא לרבנן מעיקה למימר. הרי הם חולקים וסוברים שאפשר לקבל נזירות גם בלא הפלאה, ואם כן הפסוק עדיין מיותר. תרץ את הגמרא אלא, איש כי יפלי שנאמר בנזירות מבעלי, זה נצרח לחדתניא. כמו ששנינו בברייתא, יש כאלו שגורסים כאן לחדתנן. כמו ששנינו במשנה, שהרי זו משנה במסכת חגיגה, דף יוד עמוד א', היתר נדרים פורחין באוויר העולם, ואין להם מקרא מפורש על מה שיסמוכו. אין מקור בפסוק לכך שאפשר להתיר נדרים, אלא הוא רמז באלמה שדרשו חכמים. כמו שמבואר שם במסכת חגיגה שדרשו חכמים מהפסוק לא יחל דברו, שהוא אינו מייחל, אבל אחרים מוכלים לו. רב לזר חולק ואומר, יש להם להתר נדרים על מה שיסמוכו, שזו דרשה מפסוק ולא רמז באלמה. שנאמר איש כי יפלי, כי יפלי, שתי פעמים, בפרשת נזירות ובפרשת אי רכין. יש לומר שאחד מהם בא ללמדנו הפלאה לאיסור, ואחד בא ללמדנו הפלאה לאתר. והרי שיש להתר נדרים מקור במקרא, והוא הפסוק איש כי יפלי שנאמר בפרשת נזירות. ואם כן, לשיטת רבי אליעזר, לשם כך נאמר איש כי יפלי בנזיר, וזה אינו מיותר, וממילא מתורצת קושיית הגמרא, איש כי יפלי גבי נזירות, למה לי? הנה מצאנו מה דורשים מהמילים איש כי יפלי לגבי נזירות. וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה בדף סמך ב' עמוד ב'. משנתנו היא המשך למשנה הקודמת בדף סמך א' עמוד א', שם ביארה המשנה במה חמור דינן של נשים מדינם של עבדים. במשנה שלפנינו מבארת המשנה במה חמור דינם של עבדים מדינם של נשים. אומרת המשנה חומר בעבדים, יש חומרה בעבדים שקיבלו על עצמם נדרים ונזירות מבין נשים, שנדרו או קיבלו נזירות, שהוא הבעל מפר את נדרי אשתו, והפרה קיימת לעולם, שאפילו חזר בו הבעל אחר שהפר, כבר בטל הנדר והאדון אינו מפר נדרי עבדו, אלא רשאי לכפותו לעבור על נזירותו. וכפייה זו אינה ביטול הנדר. ולפיכך אם חזר האדון ונתרצה, הרי נזירותו של העבד קיימת, ואסור העבד בשתיית יין. אומרים התוספות דיבור מתחיל חומר שימיכה האדון ושוב נתרצה, שוב אינו יכול לכפותו, אלא על ידי התרת חכם. ממשיכה המשנה ומביאה חומר נוסף שיש בעבדים יותר מבין נשים, שאם הפר הבעל לאשתו בלשון הפרה, הרי יפר לעולמית והנדר בטל, ואף אם הבעל חוזר בו מהפרתו, אין הנדר חוזר לקיומו. אבל אם האדון הפר לעבדו, והיינו שכפה אותו לעבור על נדרו, אין הנזירות או הנדר בטלים, אלא אם יצא לחירות, חוזרת הנזירות לחול עליו ומשלים נזירותו, חייב הוא להשלים את הנזירות שקיבל. אז במשנה נשנו שני חילוקים בין כפייה להפרה. הן שהכפייה אינה ביטול הנדר כמו הפרה, ואם שווה נתרצה אחר כפייה, הנזירות קיימת. מה שאין כן בהפרה, שאפילו שווה נתרצה, הנזירות כבר בטלה, והרי דינו של העבד חמור שנזירותו קיימת כל הזמן, והן שאם יצא העבד לחירות, שווה הנזירות וחלה עליו, מה שאין כן אישה שנתאלמנה, אין נזירותה שווה וחלה עליה. וגם בזה דינו של העבד חמור שצריך להשלים. ולמרות ששורש הדברים אחד, שכפייה אינה ביטול גמור של הנזירות, אלא ביטול זמני בלבד, מכל מקום ישנם שני דינים שונים במשנה. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף סמך ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא המופיעה בתוספתא, למה רבו כופו, במה רבו רשאי ויכול לכפותו לנזירות שלא יקיים נזירות שקיבל על עצמו, אבל לא לנדרים ולערכין, שעליהם אין רבו יכול לכפותו, ואם נדר או העריך, חל נדרו. תמיה הגמרא על הדין הזה של הברייתא, מה ישנה גבי נזיר, מה שונה לגבי נזיר שרבו יכול לכפותו, אין זאת אלא משום דאמר רחמנה, אומרת התורה בפרשת נדרים, ספר במדבר, פרק למד פסוק ג', והקישו את זה לנזירות לאסור איסר על נפשו. למדו מזה שאין נזירות אלא במי שנפשו קנויה לו, שהוא יכול לקבל על נפשו נזירות, יצא עבד שאין נפשו קנויה לו. ולפיכך, אפילו אם נזר, יכול האדון לכפותו שלא לקיים את נזירותו. יחי, אם כך שהטעם שהאדון יכול לכפות את עבדו לא לקיים את נזירותו זה משום שאין נפשו קנויה לו, אם כן אפילו גבי נדרים נמי יכול האדון לכפות את עבדו שלא לקיים את נדריו, כיוון שאין נפשו של העבד קנויה לו, והרי פסוק זה לאסור איסר על נפשו בנדרים נאמר, וכל שכן עבד שאין נפשו קנויה לו לא יוכל לידור. מתרץ את הגמרא מרב ששת אחא במאי עסקינן, באיזה אופן חילקה הברייתא בנדר לנזירות שרבו יכול לכפותו שלא יקיים נזירותו ואינו יכול לכפותו שלא יקיים נדריו? כגון שהיה אשכול של הנביא מונח לפניו לפני העבד לגבי נדרים, אם אשכול זה אסור עליו מחמת נדר בלבד, כגון שאמר אשכול זה יהיה אסור עליי, דכי מיצר באי שנאסר באשכול מחמת נדרו לא מיצר באחרינה. הוא לא נאסר באשכולות אחרים, כיוון שלא נדר מכל האשכולות, אלא מאשכול זה בלבד, והרי הוא מותר לאכול את שאר הענבים. לפיכך לא מצי, לא יכול האדון כף אילי לכפות לאכול את אותו אשכול שנדר ממנו, כיוון שאין כל עינוי נפש בכך שימנע מלאכול את האשכול הזה, כי הרי יכול הוא לאכול אשכולות אחרים. אבל לגבי נזירות, אם אינו יכול לאכול את האשכול מחמת נזירות שקיבל עליו, כי מיצר בהי, כשהוא נאסר באשכול הזה מחמת נזירותו, ייצר בכולו, הוא נאסר גם כן בכל האשכולות של הענבים, שהרי הוא נזיר ואסור בענבים. לפיכך, מצי כפילי יכול האדון לכפות לאכול את האשכול, כיוון שיש שינוי נפש בנזירותו, שהרי אינו יכול לאכול ענבים כלל, ואם לא יאכל, יוכחש העבד, ולא יהיה בו כוח לעשות מלאכה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף סמך א' ממסכת נזיר עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע הוא צריך לרבות את העבדים לנזירות? הרי כל מצווה שהאישה חייבת בה, גם הם חייבים בה. שאלה שנייה, מניין שאין לאקום דיני טהרה? שאלה שלישית, מניין שאין לאקום דיני טומאה? שאלה רביעית, מדוע נתמעטו אקום מנזירות? שאלה חמישית, מאיזה דין מוכח שאין לאקום דין נחלה, ומניין שאין זה המקור לכך שאינם בנזירות? והשאלה השישית והאחרונה על דף סמך א', מדוע אין לומר שנתמעט מהמילה ישראל רק שאין האקום יכולים להזיר את בניהם, אבל הם עצמם כן יוכלו לקבל על עצמם נזירות? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, ט' בחשוון תשע"ו, סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה את דף סמך א' ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, י' בחשוון תשע"ו, ונלמד שני דפים, את דפים סמך ב' וסמך ג', כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וערבי ימים טובים, את לומדים אנו שני דפים, אחד לערב שבת ואחד לשבת קודש. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.